אז חברים, ברוכים הבאים לביצה הפיננסית, אנחנו בפרק נוסף, אנחנו נסכם את השבוע, נכין את עצמנו לשבוע חדש, אני אראה מניות למעקב, אני אראה חדשות מעניינות שקרו, אבל לפני שאני מתחיל חברים, אני מאוד מקווה שאתם יודעים שיש לנו קורס דיגיטלי, שאתם יכולים להיכנס לאתר הביצה הפיננסית ולהתחיל ללמוד על שוק ההון באופן עצמאי, מהרגע שנרשמתם לאתר, לקבל את כל הפרטים, לשאול אותי כמובן את כל השאלות שיש לכם. אם אתם רוצים לקחת את התחום הזה בצורה מקצועית ואתם רוצים לדעת איך לחפש את כל המניות ולדעת איזה נתונים מעניינים אותנו, מי שמעוניין להיפגש אחד על אחד או להיפגש בזום, גם מוזמן לדבר איתי, ומי שמעוניין ללמוד בצורה דיגיטלית על שוק ההון, קבל הרבה מאוד מידע מקובץ במקום אחד, יש לכם את האתר של הביצה הפיננסית. בואו נראה מה קרה לנו השבוע. אז אנחנו נתחיל בזה שהביטקוין עשה עלייה מאוד מאוד גדולה בשבוע האחרון. הביטקוין קפץ, ובטח אני מאמין שאם יצא לכם לקרוא את החדשות האחרונות, אז אתם יודעים גם למה הוא קפץ. יושב ראש הפד, בזמן שהם דיברו שבוע שעבר והוא עלה לדבר על המצב בכלכלה, הוא אמר שכרגע הם לא מתכוונים לחסום את הביטקוין, ואין להם שום סיבה להגביל או להחרים את השימוש במטבעות דיגיטליים. אז אחרי שקיבלנו את ההודעה הזאת, ראיתם את הביטקוין עולה במעל 10%. וגם בארץ יצא כתבה עם ענקית התשלומים העולמית נכנסת לשתף חדש עם חברת ביטפיי, שבהמשך קראת שנת 2022 יהיה אפשר לקנות עם מטבעות דיגיטליים מוצרים בסופר. יהיה מעניין אם זה יקרה. למרות שזה אם זה יקרה, לדעתי המחירים של הביטקוין לא יישארו במחירים האלה, אבל כמובן שאנחנו נצטרך לעקוב. שימו לב, יש לנו פה את הגרף של הביטקוין, אנחנו יכולים לראות שהביטקוין נתמך פעם שעברה כשדיברנו באזור $40,000, ומשם עלינו לאזור $47,500. כרגע יש לנו איזשהו קו התנגדות, אם אנחנו נצליח לפרוץ אותו, אז $50,000 ואז $52,500, אלו יכולים להיות היעדים הבאים. אם לא, מהצד השני יש לנו את $43,000 שנתמכנו עליו פעם שעברה, ואת האזור של $40,000. מעבר לזה יש לנו את הגרף של האיתריום, הגרף של האיתריום נתמך על אזור $2,800 פעם שעברה, וכרגע נגע באזור $3,400 אחרי העלייה האחרונה, וזה אזור התנגדות כלשהו, אם הוא יצליח לפרוץ אותו, אז אנחנו גם נוכל לראות אזור 3,600 ואזור 3,800, ואם מהצד השני, קווי תמיכה, אזור $3,000 ואזור $2,800. אנחנו יכולים לראות שבשבוע האחרון עשינו עלייה של 12.5%, והחודש האחרון הוא עדיין שלילי, ירידה של 12%. עכשיו, אם אתם תזכרו, הירידה הייתה בעקבות זה שסין חסמה את הקריפטו בפעם השביעית, ואז אנחנו רואים תעליות עקב זה שארצות הברית לא חוסמת ולא מגבילה את האפשרות שימוש במטבעות דיגיטליים. מעבר לזה, קיבצתי לכם פה טבלה של המטבעות הפופולריים ביותר, יש לנו את הביטקוין, יש לנו את האיתריום, מעבר לזה המטבע השלישי הפופולרי ביותר, ואני סידרתי את זה לפי שווי שוק, אם תשימו לב, אנחנו יכולים לראות שהקרדנו הוא השלישי, אחרי זה יש לנו את הטטר שזה נחשב כסטייבל קוין, שזה מטבע יציב, כביכול אם אני מחזיק ביטקוין או איתריום ואני רוצה להמיר את זה כביכול לאיזשהו דולר או לאיזשהו מטבע יציב שאני לא אחווה את התנודתיות הזאת, כי אולי אני עשיתי את הרווח שלי ואני רוצה לממש, אז לפני שאני אצליח למכור את זה למישהו אחר, או שעד שאני אעביר את זה ממקום אחר למקום אחר ואני אקבל את הכסף שלי, אז אפשר להעביר את הביטקוין או את האיתריום או כל מטבע אחר למטבע יציב, שזה סטייבל קוין, שזה כביכול או טטר או USDC, ואז אתם תוכלו להחזיק מטבעות יציבים כביכול דולר דיגיטלי, ואז ככה אתם תוכלו לעשות גם עסקאות. כמובן שהכל כרוך בעמלה, יש לכם סרטון ההדרכה, אתם תוכלו לראות איך עושים את זה, יש לכם את האפליקציה של בייננס, יש לכם גם סרטונים נוספים. אני אצרף בתגובות סרטונים שיהיו קשורים לביטקוין למי שמעוניין ללמוד עוד, ואז אנחנו יכולים לראות בהמשך יש את הבייננס קוין ואת ה-XRP, שאלו יהיו המטבעות הפופולריים ביותר. מעבר לזה יש לנו את המדדים המובילים בארצות הברית, שבוע אדום, שבוע שעבר סגרנו כמעט על האפס, והשבוע הזה היה שבוע מאוד אדום, הראסל דווקא סגר על האפס, אבל הדאו ג'ונס 30, ה-S&P 500 והנסדק 100 היו אדומים, וה-US 30 כמו שאתם רואים שזה הדאו ג'ונס היה 1.2% למטה, ה-US 500 שזה S&P 500 היה 2% למטה, והנסדק היה 3.5% למטה. צירפתי לכם פה ניתוח טכני על הקרנות סל הפופולריות ביותר, כדי שאתם תוכלו גם לראות אם אתם רוצים לקנות עוקבי מדד, אז אתם תוכלו לראות מה אתם יכולים לקנות. יש לכם פה את ה-QQQ שזה עוקב נסדק, אנחנו יכולים לראות את החודש היחסית אדום שעבר לנו, 5.5% למטה. אנחנו רואים את השיא בנסדק של אזור $382, הגענו לאזור $358. לא הצלחנו למצוא עדיין איזושהי נקודת תמיכה, כי פעם שעברה שברנו את הממוצע 50, והפעם נתמכנו על ממוצע 100, ואנחנו רואים שהשבוע נסגר עם מיכל ממוצע 100, אז יהיה מעניין לראות איך זה יתקדם מפה. יש לנו את ה-S&P 500 שמתנהג דומה מאוד לנסדק, אנחנו יכולים לראות מתחילת השנה מגמת עלייה, עלייה של כ-20%, ובחודש האחרון ירידה של כ-4%. ועכשיו אנחנו בעלייה של כ-16% מתחילת השנה ב-S&P 500. הדאו ג'ונס הגיע לאותה רמת מחירים כמו שהוא היה באזור אפריל 2021, היה במגמת עלייה מתחילת השנה, הגיע לאזור $356 התעודה, שזה DIA למי שלא מכיר, ותקנה לאזור $338. כאן יש לנו טרס על 2000, שזה המדד התנודתי ביותר, התעודה נקראת IWM, ואנחנו רואים שמתחילת השנה, חוץ מהעלייה שהייתה לנו בחודש הראשון, בחודש ינואר, אנחנו רואים שאנחנו מדשדשים בין האזור של ה-210 לאזור של ה-230, למרות שזה דשדוש עם הרבה אחוזים, אבל אנחנו רואים שאנחנו כל השנה כמעט מדשדשים בתבנית הזאת. כשאני אוסף לכם נתונים וכשאני אוסף לכם מניות למעקב וקבץ לכם חדשות, אני עובר על הרבה מאוד אתרים. לוקח לי בערך 7-8 שעות להרכיב מצגת כזאת כדי שיהיה לכם את זה בצורה הרבה יותר נוחה. אז חברים, כמובן, תשאירו לייק על הסרטון, תכתבו תגובות, תשאלו שאלות, הם אוהבים את הסרטונים. אני כאן כדי לענות לכם על השאלות, אני זמין גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק. וכאן, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את ג'ים קרמר, למי שלא מכיר, מופיע ב-CNBC, כל יום אחרי סגירת המסחר, והוא דיבר ביום שישי האחרון על הסיכונים שיש לנו בשוק. אז מה הסיכונים שיש לנו בשוק? עוד חודשיים אנחנו מסיימים את שנת 2021, שנה שעברה מאוד מאוד מהר, אני מאמין אולי לחלק גדול מהאנשים, אפילו שנת 2020, עדיין אנשים אומרים אולי נשארנו שם. אז הסיכונים שלנו הם כביכול אינפלציה, בטח כמו שאתם יודעים, עליות מחירים של מוצרי צריכה שהרבה מאוד אנשים משתמשים בהם, כמו שאתם רואים מוצרי הגז עולים או דלק עולה, חוסר הספקה, מחסור בשבבים, כמובן את זה גם דיברנו על זה בפרק האחרון שעשיתי על שבבים, אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה עם החבילת תשתיות של ביידן שהוא אמר, חבילה של $3.5 טריליון שעברה בהסכם ראשון, אמורה להמשיך להסכמים נוספים עד שזה באמת יצא לפועל, וגם דבר מעניין שהיה לנו שבוע שעבר, גם חברת מרק אנקו הוציאה תרופה לקורונה, לא חיסון. חברות אחרות שכן הוציאו חיסון וכן מוכרות החיסון שלהם ירדו הרבה. אז בואו נראה מה קרה. אבל לפני זה, כאן אספתי לכם בפינוויז את המחירים של הדלק, את המחירים של הנפט ואת המחירים של החומרים, שאתם תוכלו לראות את העלייה, כביכול שאנשים אומרים יש עליית מחירים, אינפלציה, אז כמובן שאינפלציה זה לא כללי, אלא על מוצרים מסוימים. אנחנו יכולים להיות עליית מחירים בהרבה מאוד מוצרים, אבל לא כל המוצרים עלו במחירים שלהם. אבל כמו שאתם יכולים לראות כאן, שהנפט בשנת 2021 עלה מאזור $40 לחבית לכמעט $80 לחבית, והדלק מאזור הדולר, למרות שאתם רואים פה את החוזה העתידי, אנחנו יכולים לראות אותו עולה ב-250% בשנה האחרונה רק, וגם הגז לחימום, אפשר לראות שגם בחודש האחרון, חוץ מהגז הטבעי שהוא עלה ב-20%, אנחנו יכולים לראות גם כל מיני מוצרים נוספים, כמו עץ או כמו קוטנה, שגם עלו באזור 20%. כאן יש לנו את רשימת הסקטורים המובילים, סידרתי לכם את זה לפי היום האחרון, לפי השבוע האחרון ולפי החודש האחרון, אנחנו רואים שסקטור האנרגיה, כמו שראיתם גם בשקופית הקודמת, אנחנו רואים שזה הסקטור המוביל כרגע, והמוביל בחודש האחרון. למרות שכל הסקטורים בחודש האחרון היו אדומים, חוץ ממנו. אנחנו רואים שבימים האחרונים עדיין סקטור התקשורת וסקטור הפיננסים גם היו ירוקים. בחודש האחרון סקטור הפיננסים היה 1% למטה, וכל שאר הסקטורים היו 3% למטה ויותר. הסקטור שנפגע הכי הרבה בחודש האחרון היה המוצרים הבסיסיים. כאן יש לנו את מפת החום, אנחנו רואים את השבוע האדום שעבר לנו, וכמובן כמו שראיתם שהנסדק היה 3.5% למטה, אנחנו רואים שכל החברות הטכנולוגיה היו אדומות, מייקרוסופט 3.5% למטה, אפל 3%, גוגל 4%, אמזון 4%, פייסבוק 3%. אתם רואים קצת חברות ירוקות, ואתם רואים את החברה של מרק אנד קו שהייתה ירוקה עם התרופה לקורונה, וגם חברות אנרגיה ירוקות, כמו שראיתם לפי הסקטורים. יומן אירועים כלכליים להמשך השבוע, בסין כל השבוע יש חופש, יש לנו תביעות ראשוניות לדמי אבטלה ביום חמישי בשעה 3:30, ושיעור אבטלה ביום שישי בשעה 3:30 שיצא ויראה לנו מה קרה בחודש האחרון. חברות מדווחות להמשך השבוע, אין כמעט חברות שידווחו השבוע, יש לנו את חברת פפסיקו ואת חברת ליווייס שידווחו, הם היו החברות המעניינות ביותר. עוד כשבועיים אנחנו נתחיל בעונת דוחות חדשה, ואז אתם תוכלו לראות את החברות שלכם, איך הן מסכמות את השלושה חודשים האחרונים שקרו. אז עכשיו הגענו לתרופה של מרק, שכביכול מכה בכנף לפרויקט החיסונים העולמי. יש פה כתבה שהוצאתי מביספורטל. עכשיו תזכרו שהחברות המובילות שמייצרות את החיסונים, יש לנו את מודרנה, יש לנו את פייזר, יש לנו את ביונטק ויש לנו את נובווקס, שהם נפלו בפתיחת המסחר ביום שישי האחרון. אנחנו רואים את מודרנה איבדה כ-11%, האחרות איבדו גם כ-10% בממוצע. יצאה תרופה של חברת מרק אנד קו. אז לפי הנתונים, משתתפי הניסוי לא מחוסנים, שכולם חלו בקורונה, נטלו 5 ימים את התרופה, והתרופה מורידה את שיעורי התמותה ב-50%, לעומת אנשים שכן טופלו עם התרופה, ולעומת אנשים שלא טופלו עם התרופה. הרבה מאוד אנשים גם נגד החיסונים, אז הם יעדיפו אולי בהמשך פשוט לקחת תרופה כמה ימים במקום לעשות את החיסון. יהיה מאוד מעניין, בצד אתם רואים את מניית מודרנה, אזור ה-C שלה היה אזור ה-500 דולרים, ואנחנו רואים שהיא ירדה לאזור ה-340 דולרים גם. עכשיו שימו לב גם שהרבה מהחברות מתומחרות עם המחירות של החיסונים, כי יש חברות שאם לא היה את התרופות לחיסונים, לא היו מגיעות לאן שהן מגיעות, וכמובן קשה לנבא לאן הולכות מניות החיסונים. כמו שאמרתי, התמחור שחלק מהם מגלם חיסונים לכלל הציבור באופן עקבי, אבל תכלס מצד אחד חשבנו שלפני מספר חודשים שיהיה 2 חיסונים, ונסיים עם זה, אבל עכשיו כבר מקבלים חיסון שלישי, אז יהיה באמת מעניין לראות איך זה יתפתח, ואם התרופה של מרק אנד קו תקבל אישור FDA כדי שאפשר יהיה למכור אותה בכל מקום. בעיה נוספת שיש לנו בארצות הברית זה שבשבועיים האחרונים הוא עבר תקציב, למרות שהוא עבר תקציב עד דצמבר, כי הם עדיין לא סגורים על עצמם, ועכשיו אנחנו צריכים להגדיל את תקרת החוב. למה מגדילים את תקרת החוב? תחשבו שבשנתיים האחרונות ארצות הברית הדפיסה הרבה מאוד כסף והחוב של המדינה עלה. בגדול תחשבו על זה ככה שחוב לא סוגרים, לכל מדינה יש את החוב שלה, אבל החוב של ארצות הברית גדל בצורה משמעותית בשנתיים האחרונות, אז הם צריכים להעביר חוק ולהגדיל פשוט את תקרת החוב. תזכרו גם בארץ, נגיד אצלנו במדינת ישראל, לא היה תקציב כמעט 3 שנים, ועדיין המשכנו להתקיים והכל היה בסדר, אבל פה הם צריכים לבדוק, והרבה פעמים אנחנו רואים איזה שהם כתבות מאיימות, שאם לא תהיה הגדלת תקרת החוב, אז המדינה יכולה להגיע לחדלות פירעון, אבל אני סקפטי מאוד שדבר כזה יכול לקרות. אנחנו צריכים לראות איך הם יתקדמו ואיך הם יצביעו ב-18 באוקטובר. עד ה-18 באוקטובר הם כביכול אמורים להגיע לפתרון, אבל אני מאמין שהם פשוט ימשיכו אולי לדחות את זה. אז כמובן יש לנו את התקציב שאושר, אבל תקרת החוב עדיין בסכנה, כביכול הם לא יכולים לאשר בגלל שהם לא יודעים עדיין כמה הם יכולים להעלות את החוב, אז הם, חלק מהדברים עדיין לא אושרו, והדבר הכי חשוב זה המחלוקת סביב חבילת ההוצאות בגובה 3.5 טריליון דולר, שיזם הנשיא ביידן, ותקרת החוב בארצות הברית, שרק תדעו את המספר, זה בערך 29 טריליון דולר, ואנחנו נצטרך לראות איך הם יתמודדו עם החוב הלאומי הזה. מניות למעקב להמשך השבוע, יש לנו את חברת פייסבוק. תזכרו שכשאנחנו מסתכלים על חברת פייסבוק, יש לנו פה מניה במגמת עלייה, שפעם בעושה איזה שהם ירידות של 10-15%. לפעמים זה תיקונים להמשך עליות, לפעמים אנשים פשוט ממשים את הרווחים שלהם, ואז אנשים חדשים נכנסים, וממשיכים עם המניה הזאת למעלה. למה ממשיכים עם המניה הזאת למעלה? כי יש פה חברה מצוינת, יש פה חברה שצומחת כל הזמן, ואנחנו יכולים לראות שהיא הגיעה לסי כל הזמנים באזור ה-382 דולר, ותקנה לאזור ה-340. עכשיו, זו ירידה של כ-12%. אנחנו יכולים לראות שהיא נתמחת על אזור ה-340 דולר, ויהיה מעניין לראות אם מפה היא תשנה כיוון ותחזור למעלה. מכפילי רווח מאוד אטרקטיביים בחברת פייסבוק, מכפיל רווח של 25, מכפיל רווח עתידי של 21, חברה שירדה משווי שוק של טריליון דולר, מוכרת כל שנה, כרגע לפחות ב-105 מיליארד דולר. חברת פייסבוק יעד אנליסטים של 422 דולר, ואנחנו יכולים לראות שהצמיחה של החברה הזאת היא צומחת במחירות שלה כ-30% משנה לשנה, והרווחים של החברה גם צומחים משנה לשנה בקצב מאוד מאוד יפה. ממוצע המשתמשים בחברת פייסבוק הוא 1.91 מיליארד אנשים ביום, וממוצע חודשי של 2.9 מיליארד אנשים שמשתמשים בפייסבוק. אנחנו יכולים לראות שזאת הרשת החברתית הפופולרית ביותר, וכמו שאתם יכולים לראות, החברה צומחת כל רבעון באופן עקבי. בחודש הקרוב יש לנו דיווחים של חברת פייסבוק, כי מעניין לראות איך היא תתקדם מפה. חברה נוספת למעקב, יש לנו את Skywork Solutions, שעוסקת בפיתוח וייצור רכיבים מוליכים למחצה, המיועדים בעיקר ליחידות קצה סוללריות. קו המוצרים כולל מגברי מתח, אנטנות, מערכות מבוססות תדרי רדיו, מערכות סולריות, מקלטים. ההתעסקות הראשית היא ב-5G, סלולר, מחשבים וגם רכבים. אנחנו יכולים לראות שהחברה הגיעה לסי כל הזמנים באזור ה-200 דולרים ותקנה לאזור 164 דולרים, ואנחנו יכולים לראות שהיא נתמכת על כל הקו של ה-160 דולר, לפחות מתחילת שנה. המניה ירדה כ-15% מהשיא שלה, מכפיל רווח של 19, מכפיל רווח עתידי של 14, מחיר יעד אנליסטים של 210, החברה נמצאת ב-S&P 500, החברה עם שווי שוק של 27 מיליארד דולר, ומוכרת ב-5 מיליארד דולר כל שנה. כ-16 אנליסטים סקרו את המניה הזאת, ו-13 מתוכם אמרו buy, 3 מתוכם אמרו hold. החברה לא צומחת בצורה מאוד מהירה, משנה לשנה, היא פלוס מינוס עומדת במקום, אבל החברה כן רפחית, כן יש לה מזומן בקופה, ונמצאת עם נתונים פונדמנטליים מאוד טובים. החברה מייצרת שבבים בתחום מאוד מאוד פופולרי, ומתעסקת כמעט בכל התחומים, גם במובייל, גם ברכבים, גם בגיימינג, גם ב-5G. כמובן שהכל יתקדם עם השוק, אם השוק ימשיך להיות ירוק, אז אנחנו נראה חלק גדול מהמניות גם ירוקות, אם השוק ימשיך לרדת, אז אנחנו נצטרך להיות איזשהו קו תמיכה מעניין שהשוק יעצר בו, ואז אנחנו נוכל ללכת ולחפש עוד מניות שנמצאות ברשימת מעקב שלנו, כי אנחנו תמיד מעדכנים את הרשימת מעקב שלנו, ואנחנו תמיד שומרים מניות. ככל שהרשימת מעקב שלכם תהיה יותר ארוכה, ואתם תדעו מה אתם מחזיקים, אני מתכוון שאתם תקראו על החברה, ואתם תסמנו את הקווי תמיכה והתנגדות שלכם, תעשו את הניתוח הטכני שלכם, תעקבו אחרי החדשות, ואז פשוט בימי שישי שבת, או בימי ראשון, כשאתם מתכוננים, אתם פשוט עוברים על הרשימה שלכם ב-TradingView או בתוכנת מסחר, ואומרים, אוקיי, זה מעניין, זה מעניין, זה לא מעניין, ואז ככה מתקדמים, ואז ככה פשוט יהיה לכם הרבה יותר קל לנהל את הפוזיציות שלכם. חברה נוספת שאנחנו נדבר על היא חברת בוינג, חברת בוינג עם שווי שוק של 130 מיליארד דולר, חברת בוינג עוסקת בפיתוח וייצור מטוסים, חלליות וכלי תעופה שונים, החברה הכי גדולה בעולם לייצור מטוסים. אנחנו יכולים לראות שהחברה התרסקה מאזור ה-400 דולרים לאזור ה-100 דולרים עם המשבר של הקורונה, הייתה התחתית באזור ה-85 דולרים בירידות של הקורונה, ומפה אנחנו רואים לראות שמניה כן חזרה לעלות, כל עוד ימשיכו להזמין מטוסים, אז יש פה את החברה בין היחידות שמייצרות מטוסים. החברה מהתחתית שלה עשתה תשואה מאוד יפה, אבל כמובן מאזור הגבוה היא עדיין בירידה של כ-50%. ואנחנו יכולים להיות לפי הגרף שכל תקופה שיש איזה שהן עליות חדות ואז איזה שהן ירידות, אנחנו כל פעם רואים נמוך חדש שיותר גבוה מהנמוך הקודם, שזה מסמן על כביכול איזושהי מגמת עלייה. אז אנחנו יכולים לראות שגם בארבעה חודשים האחרונים המניה תקנה מאזור ה-280 דולרים לאזור ה-220 דולרים, ואנחנו רואים שהיא נתמכה לאזור ה-220 דולרים. יעד אנליסטים 264 דולרים. החברה לא מרוויחה כסף כרגע, יש צפי בהמשך השנה שהיא כן תחזור להרוויח כסף, היא קיבלה בומבה רצינית בשנתיים האחרונות עם כל הירידות של הקורונה ועם זה שביטלו הרבה הזמנות, אבל עכשיו לאט לאט חוזרים לעניינים. החברה ממשיכה למכור, ממשיכה לייצר, היה גם עיכובים עם ה-737 מקס החדש, אבל הם טוענים שבהמשך השנה הוא כן יעלה. יש פה גם הסכם חדש עם ארצות הברית, עם חיל האוויר, הסכם על 23.8 מיליארד דולר, ואנחנו גם רואים שההפסד הצטמצם מהדיווח של שנה שעברה, לעומת הדיווח של השנה הנוכחית. תחשבו שזו חברה שפתאום הכל נעצר, וזה לא חברה כמו פרסום באינטרנט, או איזושהי אפליקציה שאנשים בנו שיכולים להמשיך לעבוד עם זה בבית. זה עסק גדול מאוד ויקר מאוד לתחזוק, שפתאום נסגר. אז או שאתה מפטר את העובדים, או שאתה ממשיך לשלם להם משכורת, אבל עדיין יש לך לשלם הוצאות קבועות, של מטוסים, של תחזוק מטוסים, של האנגרים, של דלק, של דברים כאלה מסביב, ביטוחים. ביזנס מאוד יקר, אבל אחת מהחברות הכי גדולות שיש בשוק בכללי, חברה שנמצאת גם בדאו ג'ונס, גם ב-S&P 500. יש פה ביזנס אפדייט של חברת בוינג, והם טוענים שהם לאט לאט כן יחזרו, וימשיכו לייצר את אותה תפוקה שהם ייצרו לפני הקורונה. חברה נוספת שאני אדבר עליה ואני אוסיף אותה לרשימת מעקב היא חברת אוסקר הלף, פועלת כמבטחת בריאות בארצות הברית. שירותי החברה כוללים מתן פתרונות ושירותים רפואיים ללקוחות פרטיים, משפחות ועסקים ברחבי ארצות הברית. חברת בריאות בדיגיטל שמאפשרת להוציא ולקבל שיחות מהרופאים ולשלם להם גם כסף והכל דרך האפליקציה שלהם. כמו שאתם יכולים לראות, החברה הונפקה באזור תחילת אפריל וירדת משם, ירדה יותר מ-50%, ירדה מאזור ה-36 דולרים לאזור ה-18 דולרים, שכרגע נמצאת בו, התחתית שלה הייתה באזור ה-12 דולרים. לפי מה שהם מדווחים, הם כן צומחים מרבעון לרבעון, יש להם כ-560 אלף לקוחות שמפוזרים ב-497 ערים שונות. לפי הדוח של החברה אנחנו יכולים להיות שהחברה כן מכניסה יותר כסף, אבל היא הפסידה יותר כסף ברבעון האחרון מאשר שהיא הפסידה ברבעון הקודם. החברה לא מרוויחה כרגע כסף, אין לנו מכפילי רווח. עכשיו בטח אתם תשאלו אותי למה הוספתי מניה שנמצאת במגמת ירידה. לחברה אין מכפיל רווח ואין להם צפי להמשיך להרוויח כסף בשביל שנתיים הקרובות, לפחות ממה שהיה כתוב. שווי שוק של 3.5 מיליארד דולר, מוכרת ב-1.1 מיליארד דולר, ומפסידה כ-300 מיליון דולר. אני הוספתי את המניה הזאת מכמה סיבות. סיבה אחת זה שכן יש פה חברה צומחת, זה שהיא מפסידה כסף, הרבה חברות מתחילות ככה, אבל זה שהיא מרוויחה יותר כסף זה כן איזשהו יתרון. ובאזור ספטמבר, בזמן שהשוק ירד, המניה הזאת דשדשה פלוס מינוס על אותו אזור. ואז הלכתי לחפש וראיתי הודעה שכל חודש ספטמבר קנו מניות של החברה הזאת. הבעלים של החברה ואנשים פנימיים בחברה קנו עוד מניות. כל חודש ספטמבר אפשר להיות קניות, וגם ב-28 בספטמבר, שזה סוף החודש, אנחנו ראינו עוד קניות של המניה הזאת. יהיה מעניין לראות באמת איך זה יתפתח, כי זה שיש פה בעלים של החברה שקונה עוד ועוד מניות, אולי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. לא הייתה איזושהי כתבה מיוחדת או סיבה שהסבירה את זה, אבל כל חודש ספטמבר קנו עוד ועוד מניות של החברה הזאת, אז יהיה מעניין לראות איך זה יתפתח. חברה נוספת שאנחנו נדבר עליה היום היא חברת פלייטיקה. חברת פלייטיקה היא חברה ישראלית, עוסקת בפיתוח, ניהול ושיווק משחקי וידאו במגוון תחומים. החברה מפעילה בין היתר משחקי מכונות, סלוטים, הימורים וקזינו על כסף וירטואלי, משחקי פוקר, בינגו, משחקי הרפתקאות. משחקי החברה זמינים בחנויות אפליקציות הסלולריות. החברה צומחת משנה לשנה, גם הנפקה יחסית טריה, גם ירדה מאז ההנפקה שלה, גם ב-50% כמעט, הגיעה לתחתית שלה שזה היה אזור $22, משם עלתה לאזור ה-30, תקנה לאזור $25, וכרגע אנחנו רואים שהיא מתחילה לעלות טיפ-טיפה. אזור ההתנגדות הוא אזור $29, קו התמיכה שלה זו אזור $25. החברה הזאת היא עם יעד אנליסטים של $38, ומכפיל רווח של 32, מכפיל רווח עתידי של 23. חברה עם שווי שוק של 11 מיליארד דולר, מוכרת בכ-2.5 מיליארד דולר. כמו שאתם יכולים לראות, היא כן צומחת מרבעון לרבעון, אבל לא בקצב מאוד מהיר. חברה הודיעה על רווחים גבוהים יותר משנה לשנה, אבל הרווח הנקי היה טיפה נמוך יותר. לחברה יש מעל 34 מיליון מנויים, והחברה טענה שברבעון הבא הם ירוויחו יותר כסף ממה שהם ציפו. החברה גדלה על ידי כך שהיא רוכשת כל שנה, אם אתם תוכלו להיות, מ-2014 עוד ועוד חברות משחקים. עכשיו הייתה רכישה באוגוסט 21, החברה רכשה את חברת אפליקציות הגיימינג ReWorks מפינלנד, מי שמכיר. היה עוד כמה קניות בעבר, גם חברות אוסטריות, גרמניות, חברות ישראליות. יהיה מאוד מעניין לעקוב, יש חברה נוספת שגם עושה דבר דומה מאוד למה שפלייטיקה עושה, חברה שנקראת SciPlay, שדיברנו עליה בעבר. לפני שאני אסיים, חברה האחרונה שגם אפשר להוסיף לרשימת מעקב היא חברת DraftKings, אבל אני אצרף לכם סרטון שעשיתי בנפרד על מניות קזינויים, שאתם תוכלו ללכת ולחקור טיפה יותר לעומק. אז חברים, לפני שאנחנו נסיים, מי שרוצה ללמוד על שוק ההון בצורה מסודרת, רוצה לקבל קורס דיגיטלי, תיכנסו לאתר הביצה הפיננסית, תקראו את הסילבוס, תשאלו אותי את השאלות. מי שרוצה לקבל ליווי אחד על אחד וללמוד על שוק ההון, אתם מוזמנים לדבר איתי. יש קורס דיגיטלי, יש אפשרות לפגישות פרונטליות או לפגישות בזום. אתם רוצים לקחת את התחום הזה כמו שצריך ואתם רוצים לקבל הרבה מאוד ידע, דברו איתי. אני אעזור לכם, אני אכוון אתכם. אתם אוהבים את הסרטון, אהבתם את התוכן, תשאירו לייק ואנחנו ניפגש לפרקים נוספים.